אצלי לחץ לשאלה של דוד, שהוא אומר פה שאולי להרחיב קצת את הדיבור על מה שדיברנו בפעמים הקודמות. תודה רבה. מה שדיברנו בפעמים הקודמות ביחס למה אנחנו כן אמורים להיות מקבלים מאומות העולם וממה, באיזה דברים לא. אז לפני הכניסה למפרט אני אקריא לכם פה פסקה מאורות. כותב הרב ככה: צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד ולא בארץ אחת ולא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי מפוזרים עם הכישרונות. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחר האחדות המרוממה המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז זה פתיחת הפסקה. שטוען פה הרב שהכישרונות, שלל כישרונות, כוחות, ישנם במציאות, והם מפוזרים, הם לא נמצאים במקום אחד, וזה טוב שזה כך. לא איש אחד הוא כליל כל הכישרונות, כל היכולות, לא עם אחד הוא לא כליל כל הכישרונות וכל היכולות, ולא ארץ אחת, אפילו לא בדור אחד, יש את הכל, ולא בעולם אחד. מפוזרים עם הכישרונות. בשביל מה זה טוב שמפוזרים עם הכישרונות? עד רבה. על פניו הייתי מציע לקדוש ברוך הוא שירכז את כל הכישרונות אצלי, מה אכפת לו? ולמה שאני לא יהיה כלי לשלמות ולא יהיה חסר את כל הכישרונות שאני חסר אותם? אלא ככה זה צודק, זה טוב, זה מוסרי. כי באמת תביעת השלמות שהיא תביעה, האמת היא שתביעת השלמות היא מילה נרדפת למילה אמונה. כי אם פירוש המילה אמונה זה היחס לקדוש ברוך הוא, אז ודאי שהתפיסה מהבסיסיות שיש לנו ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא השלמות, וממילא אהבת השלמות ותביעת השלמות זה בעצמו אהבת השם. זה מילים נרדפות. ותביעת השלמות שהיא כל כך מהותית לאדם הברור בצלם אלוקים, זה בעצמו צלם אלוקים שבו, תביעת השלמות שבו, היא לא רק נמצאת באדם הפרטי או המשפחתי או הקהילתי, אלא הוא גם באדם החברתי במובן הלאומי והאנושי האוניברסלי. התביעה הזאת היא התביעה היסודית של רושם צלם אלוקים שבנפש האדם, ש התביעה הזאת היא זאת שמכריחה את האדם הפרטי, שאם הוא שפוי אז הוא חש את חסרונותיו ואת מגבלותיו ואת הצורך שלו להשתלם על ידי גורמים מחוץ לו, אחרים. ועל כן עכשיו נזכר, אנחנו למדנו את הסוגיה הזאת ביאנקי גבו בנו ציון, שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כל אחד כל כך חסר, כי השלמות היא נמצאת בכלל. ועל כן כל הפרטים למען השלמות, שהיא תביעה אוטונומית, פנימית, גבוהה, עדינה ואלוקית שבכל פרט, למען השלמות הוא צריך להיות קשור לכלל. וזה נכון לפרט האישי, לפרט המשפחתי, לפרט הקהילתי, לפרט הלאומי. תביעת האחדות היא תביעת השלמות, ולמען השלמות, למען האלוקיות, אז צריך להיות ביחד. על כן, בשביל הביחד שזה דבר אחד עם תביעת השלמות, אז כל כך טוב, כל כך צודק, כל כך יפה, כל כך יותר שלם, שכל חלקי המציאות, כל פרט בפני עצמו, איזה רמה של פרט שלא יהיה, לעולם הוא חסר, וכישונות מסוימים אינם נמצאים בו. והכרח השלמות, שהוא הכוח המושך היותר אידיאלי, יש כוח מושך, היא גרביטציה. אבל יש זה לעומת זה עשה אלוקים, בכל דבר פיזי יש לעומתו, יש איזה מימד שהוא משל לו, והוא במובן הנפשי, הוא במובן הרוחני. אז יש את כוח המושך היותר אידיאלי. מה גורם, מסות גורמות להימשך, מסה אל מסה. אבל יש משהו שמושך אחד אל השני במשמעות הרבה יותר גבוהה, וזה כוח המושך האידיאלי, זה תביעת השלמות. השלמויות והכישרונות שנמצאים אצל אחד וחסרים אצל הזולת, זה יוצר משיכה. משיכה בין כל הגורמים החסרים והשלמים שישלימו זה את זה, וכוח המושך היותר אידיאלי הוא הגורם להימשך אחר האחדות המרוממה. וזה בסיכומו של דבר מה שיביא את העולם אל תכליתו, כי השלמות היותר מרוממה היא מוכרחת לבוא, והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושם אחד, זה בטוח. כי תביעת השלמות היא תביעת האחדות, היא התביעה האמונית, היא התביעה האלוקית. זה מה שהולך ומשלים את המציאות כולה, מוביל אותה להוצאת הפוטנציאל האיכותי שלה מן הכוח אל הפועל ברמה היותר עליונה, מבוטאת בלשונו של זכריה, יהיה השם אחד ושמו אחד. זו הייתה פתיחה. על בסיס זה, הפסקה הבאה. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אז רגע, אז על הרקע הזה, אז כאילו אומר לנו הרב, אז מה? אין מקום בעולם, אין איש בעולם, אין עם בעולם, אפילו לא עם ישראל בעולם, שיש בו את הכל. כי צדדי כישרון מוכרחים להיות חסרים מכל חלק של המציאות. והכללות של כל הכישרונות זה על ידי כללות כל המציאות. וכללות כל העמים. זה נכון? עכשיו, הפסקה הבאה היא תיתן, נקרא לזה הערת הזרה. כלומר, זה נכון מאספקט מסוים. ובבחינה מסוימת זה לא נכון. אוצר סגולת העולמים בישראל הוא גנוז. האמת היא, בלשון חז"ל, שדווקא ישראל, הם, אתם יודעים, כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. הכלילות של עם ישראל זה לא רק משמעות של נחשפה וגם קלטה נפשי, והרעיה של שיר השירים נמשכת אחרי דודה העליון, ובזאת גם הנביא קורא לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אלא כן, במה שהרעיה הזאת של הקדוש ברוך הוא, היא קלה כלולה, כי באמת היא כוללת כל. כי במה שהיא כל כך תואמת את הקדוש ברוך הוא, במה שהיא רעייתו, אז בזאת היא אלוקית, ואלוקי זה כללי. על כן, כנסת ישראל באמת היא הכל. בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה, אני מקווה שלכל פחות מפה, אם לא כולכם זוכרים את הרמב"ן במקום, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה, בכל, הרמב"ן במקום, זו כנסת ישראל. זה כינוי לכנסת ישראל, בכל. בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה בת, כמו 2,000 בת יחיד. בת, כוונה מידה, זה פירוש המילה בעברית, בת. בת הייתה לו לאברהם, מידה הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. אברהם הוא כללי, הוא, בלשון חז"ל במקומות אחרים, הוא מרכבה לשכינה. השכינה זה כנסת ישראל, זה כוח החיים הכללי של האומה, והיא בעצמה התגלות האלוקות. אז אם כך, עם ישראל לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו, אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים, תחת כל השמיים, ואתם לא כן, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אז המהות הישראלית לכאורה היא אלוקית, היא לא לכאורה, היא אלוקית. ואם היא אלוקית, אז היא כללית. אם היא כללית, יש בה את הכל. כן, זה נכון. אז איך זה מתיישב עם הפסקה שרק סיימנו אותה לפני רגעים? זה מה שהוא מסביר. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כמו שהוא גם יגיד את זה פה בעוד מקום. כנסת ישראל, תכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. אז באמת בישראל דווקא יש את הכל. בלשון חז"ל, קרחה דקולה בי. ממנו חכמיו, ממנו סופריו, ממנו כהניו, ממנו מלאכיו. קרחה דקולה בי. מציון מכלל יופי, אלוקים יופיע. ציון מכלל יופי. כוללת את כל צידדי היופי. זו ציון. ציון, ירושלים, ירושלים, זוהי כנסת ישראל. זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, זה נאמר לירושלים. הלוך וקראתה באוזני ירושלים, לאמור, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. אז ציון זה מילה נרדפת לירושלים, ירושלים זה מילה נרדפת לכנסת ישראל, כנסת ישראל זה מילה נרדפת לשכינה. זה קרחה דקולה בי. ואוצר סגולת עולמים באמת בישראל הוא גנוז. באמת בישראל יש את הכל. אלא מהי? אבל ישנו אידיאל וצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו במה שהוא לא נתן את כל כישרונות במקום אחד. לא באיש אחד ולא בעם אחד. כן, ועל כן, כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עימם, עם ישראל, על כן מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. באמת, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. ובישראל יש את הכל. ושוב, הם כמין אוצר רוחות גדול, שבתוכו יש הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. אבל כדי שהעולם כולו יהיה כלול איתם, יהיה חלק מהם, נקדם תהליכים ונגיד, יתעלה באיכותם ויקבל את משמעותו האלוהית, האידיאלית, הנצחית, כי את החותם הכללי, במובן האינסופי, הזיקה למציאות האלוקית, בעולם מצד עצמו אין את זה. כי הוא, מה אלוקי בו? הוא פיזי, הוא היסטורי, הוא טבעי, הוא סגור בחוקיו. ואלוקי זה תואר שאנחנו מייחסים למה שבו כלליות ונצחיות. נצחיות וכלליות זה פירוש המילה כלליות. במשמעות היותר עמוקה של המילה כלליות. ואת הצד הכללי במשמעות האינסופית, שכולל כל ומעבר לכל, במובן הנצחי, זה מה שמגלה שיש בעולם, זאת אומרת, מה שמגלה שהעולם יש בו פן כזה, זה המציאות הישראלית. כי רק המציאות הישראלית היא זאת שהיא באמת באמת כללית, כלומר אלוקית, נצחית. היא כזאת שהיא, הזמן לא יכול לה. והיא מנצחת את הכל. עם, איך אנחנו נוהגים להגיד, עם 4,000 השנים האחרונות, עם כל הכישרונות, כל הכוחות, כל האינטנסיביות של הניסיונות, אם הם לא הצליחו לחסל את עם ישראל, הסבירות האינדוקטיבית אומרת ש4,000 השנה הבאות גם לא יצליחו. ועם 8,000 השנה הראשונות שאנחנו מתייחסים אליהן בהיסטוריה שלנו, הם לא יחסלו, אז אינדוקטיבית גם 8,000 שאחריהם תמשיכו. אז נצח ישראל לא ישקר. ובמסגרת זאת, ישראל הם חלק מהעולם. ואם העולם קשור איתם, אז הוא מערכת אורגנית אחת. אז החותם האלוהי, הנצחי, הכללי, נמצא בעולם. וזהו עושר גדול לישראל ולאדם, ובזאת אני מצטט משפט מתחילת ספר אורות, שככה כתוב פה. לא יודע מה למה אני התחלתי לתת לכם שיעור מקיף באורות, אבל מחר שאנחנו פה, בשום כבודו של הספר, אז יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה כל הנשא, זאת אומרת, יצירה עצמית ישראלית, ברוחניות, במחשבה ובעוצמת החיים, בתוקף החיים והמפעל. זה לעולם לא יתגלה מעם ישראל, אלא רק שעם ישראל בארץ ישראל. אבל לעומת זה הכוונה, במקביל לזה, בד בבד עם זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטל את הצורה הכללית שבו, פה נפלנו, המילה כללי פה, זה לא כמו שהסברתי לכם לפני שנייה. פה פירוש המילה כללי הוא, אוניברסלי. זה הוותיקים פה ודאי מכירים את זה, ששמעו ממני, שהמילה כללי זה, באופן כללי, המילה כללי נורא מבלבלת. כי יש לה המון משמעויות, והנה פה קיבלנו דוגמה. על כל פנים, אבל פה אומר הרב, לעומת זה, כל הנשא מישראל, בארץ ישראל, מתבטל את הצורה הכללית, האוניברסלית, שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה לישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. כי כל מה שנעשה בעם ישראל, בארץ ישראל, אז זה לא במשמעות אנושית כללית, אלא זה במשמעות ישראלית ייחודית. גם כאשר זה בא ממקור אנושי כללי, אבל כאשר זה בא, זה מתאים למה שלמדנו בשבוע שעבר, כאשר הוא יבוא, כאשר יבוא לרשותנו, כיוון שתוכנו מתאים הוא לכל נפש, יקבל בקרבו גם כן אופי תכוני המיוחד ומקודש הראוי לישראל. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. כי כאשר הדברים יקבלו את המשמעות הישראלית, הם יצאו מהמשמעות החילונית שלהם, מהמשמעות הפרטית שלהם, קרי, הכללית שלהם, זאת אומרת, יצאו מהמשמעות האוניברסלית שלהם, קרי הפרטית, כלומר, כללית במובן אוניברסלי, ויקבלו משמעות אלוקית, נצרית, מגמתית, מתאימה אל התכלית העליונה, הערכית, שכל המציאות כולה היא באה ממנו והולכת לגלם את שלמותו. זהו עושר גדול לישראל ולעולם. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן את כל כישרונות במקום אחד. אבל עם ישראל זה כן כל הכישרונות במקום אחד. אבל כדי להציל את העולם, שיהיו בערך האלוהי של המהות הישראלית, הכנסת ישראלית, הנשמתית, האלוקית, הכללית, אז מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו ישראל על ידי העולם, העולם הכללי, האוניברסלי, כלומר הפרטי, וכל נדיבי עמים, וכל נדיבי עמים, אנשי האיכויות שנמצאים בעמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. ויש לישראל מה לקבל מהעולם. וכמתוקנים שבהם לא עשיתם, דיברנו על זה בשבוע שעבר, וזה לא בסדר. למה לא עשיתם כמתוקנים שבאומות העולם? יתרה מזאת למדנו בשבוע שעבר. לא רק המתוקנים שבהם לא עשיתם, כדברים המתוקנים, אפילו מהמקולקלים שבהם אתם צריכים ללמוד לעשות, כי כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. ואם זה צד של תועלת עצמית, אז תלמד איך לקחת את זה ולהביא את זה לרשותך, וכיוון שזה יתפקד במסגרת הישראלית, זה עושר גדול לישראל ולעולם. אז הוא יקבל את, כיוון שתוכנו מתאים הוא לכל נפש, ולא מתבטאת שם דווקא הפרטיקולריות, הייחודיות, פרטית של אותה תרבות, אלא מתגלה פה איזו תכונה אוניברסלית כללית, כאשר הוא יגיע לישראל, הוא יצא מתכונתו האוניברסלית, הכללית, הסתמית, ויעלה אל כלליות נשמתית, אלוקית, שיוציא אותה מחילוניותה הסתמית, הכללית, לכלל מתאם אל האידיאל של השלמות האלוקית, מחוללת כל, מקור הכל, ומקור הכלליות של הכל. אני מקווה שאתם, שאני מרוב שנים להתת פה עם המושגים, אתם לא מתבלבלים מזה, כן? כי אני משחק פה, כמו שהרב עושה את זה. לפעמים פרטי זה כללי, ולפעמים כללי זה פרטי, זה תלוי למה אתה מדבר. אני מקווה שלא התבלבלתי. לכל פנים, אני ממשיך. אז פה מה יצא לנו? שאוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי שתופיע האחדות של כל האנושות וכל העולם, יתעלה, יצא העולם עם משמעותו הכמותית ויעלה אל מהותו האיכותית. את האיכות שלו הוא מקבל מצד כישורו האורגני עם ישראל. על כן צריכים צידדי כישרון, ואני מקדם תהליכים כמותיים מסוימים, להיות חסרים מישראל, על אף שמבחינה מהותית איכותית, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבלים מהעולם, ישראל מקבל מהעולם, יש לנו מה לקבל מהם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. זה שני מושגים אצל הרב, קבלה והשפעה. אלא, מה ההבדל בין קבלה להשפעה? קבלה היא מבחוץ, והשפעה היא מבפנים. השפעה זה גם מלשון שפע, שפעת החיות, האידיאליות, הקדושה. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. הצדדים הרוחניים, הצדדים האמוניים, הצדדים ההווייתיים של קשר החיים הנשמתי, ככל שזה בתיאורים יותר עדינים, לא רק רוחני, נשמתי, זה יותר ישראלי, ושם אין מה לקבל כלום. שם ישראל רק משפיעים ולא אמורים לקבל, וצריכים להיזהר שלא לקבל. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך להזהר משום כוח זר שבעולם. וכל שלטון משרה בישראל, כל עניין ממלכתי, כל עניין הנהגתי, על פי תורת ישראל, הוא בישראל נובע מקרב פנימיות החיים הוא נובע. משהו שייך לעניין הנהגתי, ממלכתי, שלטוני, משרתי, שם מתבטא האופי הכללי של האומה, האופי הנשמתי של האומה. כוח שלטוני הוא כוח לא אישי, אלא, כן, אפילו בשפת החול היוונית, אז נוהגים להגיד, מנהיג, הוא צריך להיות חריזמטי. מה זה חריזמה? פירוש המילה חריזמה בעברית זה חן. וחן זה משהו עליוני, רוחני, פנימי, ששורה במציאות, לא במציאות, לא מצד המציאות החיצונית, אלא משהו במציאות הפנימית. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. היא רקרוקת הייתה, כלומר, לא הייתה יפה, אבל כולם הוקסמו ממנה. כי זה לא משהו חיצוני, זה היה משהו פנימי. זה החן. חריזמטיות זה חן. חריזמטיות זה השראה. זה ערך מוסף מעבר לאישיות הפרטית. ומנהיג, כדאי שיהיה חריזמטי. האמת היא שאם הוא לא יהיה חריזמטי, מנהיג הוא לא יהיה. באמת. על כל פנים, שלטון משרה מלכות, יש בצד של איזו עוצמה כללית שמתנוצצת שם. בדרך לפה אז דיברנו, נוראי ואני, על זה בפרשות השבוע שלנו עכשיו, כל הזמן מדובר, על חלק כבוד למלכות, חלק כבוד למלכות. משה רבנו, כמה פעמים זה מופיע שם ברש"י. כי, אבל פרוע הזה, זה מין יצור זה. חז"ל מתארים פה, מתארים אותו כגרוטסקה של, של, של בריאה. כן, אבל הוא מלך. מלך מתנוצץ בו משהו כללי, משהו מעבר לפרטים. משהו מעבר לפרטי הוא יותר מתאים אל המציאות הרחבה. המציאות הרחבה, ככל שיותר רחבה, היא יותר מתמשקת עם מקור המציאות הרחבה, שזה מקור הכללות של הכל, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא הכל המוחלט. ועל כן, יש לנהוג כבוד אפילו בפרעה. לא כל שכן בממשלת ישראל. בכל שלטון משרה בישראל, מקרב פנימיות החיים הוא נובע. ועל כן, אומרת התורה, מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. למה מקרב אחיך? חז"ל מדייקים את זה, מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. מלך, גר לא יכול להיות מלך. וכל דבר ממלכתי שלטוני לא אמור להיות ממקורות זרים אצלנו. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ ומלעניין לעניין, שוב אותו עניין, ברוח פרשת השבוע שלנו, שנקראת יתרו, דווקא פרשת השבוע שלנו, כן, ככה אור החיים הקדוש, הוא מעורר על זה. הלו פרשת השבוע זה פרשה קטנה מבחינה כמותית, אבל מבחינה איכותית, היה מקום, אילולי תרעומת המינים, אז היו אומרים, כל התורה כולה היא פרשת השבוע שלנו, אבל פרשת השבוע שלנו זה עשרת הדיברות. זה בלשון הכוזרי. אימות המצוות ושורשיהן, כל עשרת הדיברות הן אימות המצוות ושורשיהן. תמצית כל התורה כולה זה עשרת הדיברות. כל התורה כולה, על רגל אחת, זה עשרת הדיברות. אז הלבה הפנימית, אמצעיתה של תורה, כך נקראת פרשת השבוע שלנו, מרכזה של התורה. אבל היא דווקא נקראת על שם גוי. תגידו לו גוי. טוב, בתחילת הפרשה הוא היה גוי. וישמע כי יתרו כהן מדיין, חותן משה. הוא גוי. הוא כהן מדיין הזה. אתה ידעתי גדול השם מכל האלוהים. גדול השם מכל האלוהים, לא הייתה עבודה זרה שהניח אותה. הבן אדם הזה היה מקצוען, היה תיאולוג, היה ניסה את כל השיטות האמוניות אפשריות. אז זה האיש, והפרשה המרכזית של התורה דווקא קרויה על שמו. לא סתם, אלא גם בזכות זכותו. כי עומד שם האיש הזה, הגוי הזה, ומסתכל שם על משה רבנו, שאין, לא קם לביא בישראל, בטח. חכם כמותו, ואומר הגוי, ואומר, אתה לא לעניין, נבול תיבול, אתה וכל העם אשר איתך, זה לא יכול להיות. ואת העצה הפקחית מקבל משה ובני ישראל מהגוי הזה. למדנו שאדרבה, ארגון סדרי המשפט, פיקחות של שכל ישר, כן, אז אל תגיד שבגלל שאנחנו עם השם, אז על כן, מה לנו ואנחנו נשמע ועוד מגוי כזה. כן, צריך לקבל ממנו. אבל הוא מסדר לנו את הסדר החיצוני. וישמע משה בקול חותנו ויעש ככל אשר אמר. כי לחיצוניות החיים זה אלוקי, זה סדר אלוקי, זה לא מקרי. אני שואל אתכם, משה, הנביא, לא יכולתי לחשוב על הרעיון הזה לבדך. הייתי מעלה על דעתי שלא צריך אינטליגנציה. מי יודע מה בשביל הסברה הזאת? אלא זה השגחה אלוקית וסדר אלוקי שהדבר יתעלם והדבר יסתדר בקונסטלציה הזאת, ודווקא יבוא הגוי הזה והוא ייתן את העצה ועם ישראל ייבנה ממנו. התורה, ההנהגה האלוקית בעם ישראל, הסדר האלוהי, אתם יודעים ש... שהפרשה שלנו, אז יש מחלוקת האם מדובר פה על כרונולוגיה היסטורית במה שכתוב פה, או יש פה עירוב פרשיות, יש פה, והדברים פה הם אינם מסודרים לפי הסדר, כי מתי בא יתרו, ומתי הוא חוזר לארצו. אדרבה, יש מקום להגיד שהדברים מבחינה היסטורית לא הראו כמו שהם כתובים, כי זה לא תיאור כרונולוגי של הדברים, כי אין סדר במקרא. אין סדר במקרא, מה שאין את הסדר הרגיל, אז זה מעורר אותנו למחשבה, אז למה זה נכתב ככה? אז זה לא כרונולוגיה, והתורה מעולם לא התחייבה לכתוב לך אפילו להיסטוריה, אבל היא לעולם התחייבה לכתוב לך את תורת השם, תורת האמת. ואדרבה, במה שיש מקום, יש שיטה שאומרת שזה פה לא מדובר על הסדר הכרונולוגי, זאת אומרת שהתורה באה לספר לך את הסדר האלוקי, את הערך האמיתי של הדברים. אז לכן ככה זה כתוב. אז זה מסופר ככה וכתוב ככה כדי שתבין שזה הסדר. ועם ישראל צריך לקבל את השלמתו דווקא מהגוי, ובזאת המצב מגיע אל שלמותו האלוקית הלכתחילית. וזה חלק מהצדקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. וצריכה אפילו כנסת ישראל, שהיא אוצר סגולת עולמים, שבה כל השלמויות באה, מכל מקום השלמויות באה מבחינה פנימית, מבחינה ערכית, מבחינה אמונית, מבחינה רוחנית, מבחינה אמיתית, אבל מבחינה טכנית, מבחינה חילונית, מבחינה מעשית, מבחינה חיצונית, שם דווקא לחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיותו של יפת בעולי שם. יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. אומרים חז"ל, יפיותו של יפת, או גרסה אחרת, יפיפותו, הרב גורס, יפיפותו. בחז"ל זה כתוב יפיותו, אבל שונים אחרונים אומרים יפיפותו של יפת בעולי שם. על כל פנים, היופי, יופי שקר חן, הבל היופי. יופי זה הערך הכי חיצוני, נכון? זה מה שגלוי לעיניים.
זה לא רק חיצוני, טכני, יופי דווקא כן,
אז פה היפיפתו של יפת זה ממש טכני וחיצוני. וזה בא להגיד בעולי שם. יפיותו של יפת בעולי שם. בעולי שם, שם זה משהו פנימי, שם זה משהו נשמתי, שם זה משהו מהותי, שם זה משהו... התפקוד הערכי, זה נקרא שם, שם העצם. ויפיותו של יפת בעולי שם, חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים, עד כאן לעניין קבלה. אבל הקבלה זה רק קבלה חיצונית, ותיזהר לא להיות מושפע מהקבלה הזאת. אבל לשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל ניחר. אני מציע לקבל את מה שהרב ניסח את זה פה. שהרב אומר שצריכים צדי כישרונות מסוימים להיות חסרים בישראל, ו... ישראל צריכים לקבל מאומות העולם, וממילא פתוחה הדרך כלפי השפעה. אז המטרה האמיתית של הקבלה היא השפעה. זאת אומרת, על ידי שאנחנו מקבלים מהם, הם יכולים להיות מושפעים מאיתנו. כן. אז יש זיקה, ואז זו הצדקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, שמה שמפוזרים הכישרונות, והכרח השלמות, הכרח השלמות, זה מה שמצריך את האנושות כולה להיות קשורה לעם ישראל. מה שהתגלה לעתיד לבוא והלכו. עמים רבים אמרו, ילכו נעלה להשם ולבית אלוקי יעקב, ויראינו דרכה ונלכה באורחותיו, כי אם ציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, והחזיקו עשרה גויים בכנף איש יהודי אחד, ואמרו, נלכה עמכם, כי שמענו כי אלוהים עמכם. בקשת האלוהים, בקשת השלמות, בקשת האידיאליות, בקשת הנשמתיות, האמיתית, ההווייתית, האלוקית, הנצחית, את זה מצד הקשר לעם ישראל הם יקבלו. את הקודש האמיתי הם יקבלו מצד ישראל. אבל מצד הטכני, אז כן, יש הרבה מקום לישראל לקבל דווקא מאומות העולם, ככל שזה יותר חיצוני. עכשיו, אחר כל ההקדמות האלה, אז אנחנו מחומשים בתרכילים להתמודד עם השאלה של דוד. אז מה אנחנו עכשיו נעשה? מה יחסנו ביחס לאומנות, ביחס לספרות, ביחס למוזיקה? אז העיקרון הוא שאלה לנו פה, הוא אומר תמיד, ככל שזה רוחני, אנחנו יותר אטומים. חלונות שקופים אטומים. ככה זה בית המקדש. האורה בוקעת ממנו החוצה. ולא שחלונות צריכות להיות בשביל שיכנס האור פנימה. אז צריכה להיות אטימות. מהחוץ, ביחס לאור, ביחס לרוח, ביחס לקודש, ביחס לאמונה, ביחס לשכל העמוק, הגדול. אבל ביחס לפרקטיקה, פרגמטיות, וכל חיצוניות טכנית של החיים. עכשיו, לאור זה, אז מה? אומנות.
תלוי מה
אם בא אלבטא, אמרת. כי טוב, מצד אחד, אז כן. אומנות בטח. איך מי בנה את בית המקדש? אז דווקא שם, יחירם, הוא זה שחרשים שלו, והם אלה שמורידים לשלמה את הארזים. והחוצבים שלו, הם סיים. גם ישראל יש. ומי הם החוצבים של ישראל? הם הגבעונים. הם הגבעונים, ואלה שהתגיירו כתוצאה מהסיפור של הגבעונים. אופס, אלה שהם יותר נפשות כאלה על הגבול, אלה הם מטפלים בצדים יותר טכניים של המקדש. ומעידך את עבודת האומנות הפנימית, וימלא אותו רוח אלוקים, בחוכמה ובתבונה ובדעת וכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב וכסף ונחושת ובחרושת עץ, ובכל מלאכה, מילא אותם חוכמת לב. אז כן, האמנות הזאת שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, במקום שהאמנות הזאת היא באה לבטא את המציאות הפנימית, אז לא. ומוזיקה. אז יצא לנו לדבר בזה אחרי השיעור בשבוע שעבר. אולי נחזור על זה כי לא כולם שמעו. אבל יש מחלוקת ביחס למוזיקה. מן הקצה לקצה. הרבה שיטות יש בנושא הזה, אם אפשר לקבל, אי אפשר לקבל. יש שיטה קיצונית של מגדולי החסידות, שהם נוהגים להגיד שמוזיקה, מנגינה, ככה אומרת החסידות, אינה מקבלת טומאה. מנגינה אינה מקבלת טומאה. מנגינה אינה מקבלת טומאה, שיר מקבל טומאה. מילים מקבלים טומאה, מילים יוצרים טומאה, לא מקבלים טומאה, קיצור. תכנים, רעיונות, הגותיים, זה שייך עוד פעם. אם אתם מכניסים לנו תכנים ורעיונות, אופס, זהירות. אז תלוי, אם תמה או לא תמה, אם זה טוב או לא טוב, פה צריך. אבל החסידות אומרת, המנגינה מצד עצמה אינה מקבלת טומאה. אבל גם הגישה הזאת שמנגינה אינה מקבלת טומאה, היא לא מקובלת על כל הצדדים בעם ישראל. לא רק בעם ישראל היא לא מקובלת, היא גם לא מקובלת על אפלטון. כי אפלטון דווקא חושב שמנגינה כן מקבלת טומאה. כלומר, שני יסודות בחינוך היווני, האפלטוני, מוזיקה וגימנסטיקה. גימנסטיקה זה מילה כוללת לכל הפיתוח הגופני, מוזיקה זה מלשון מוזה. זה מה שאמור לפתח את כל הצדדים הרוחניים. ואפלטון אומר שצריך לפתח את הנוער לחנך על ידי מוזיקה, אבל מוזיקה היא צריכה להיות כזאת שהיא יוצרת מוזה, אבל לא כזאת שמציסה או מסעירה את הנפש ומוציאה אותה מהאיזון שלה. זה לא. אז זה דווקא דעה של גוי, שאני חושב ש... אתם מבינים שאני חושב שטוב לשמוע אותה. כשאני מביא את דעתו, אני תוהה, אתם מבינים, האם היה עומד פה הבעל שם טוב ורב נחמן מברסלב, ואני שואלים אותו, אור הפלאים, רבנו, רוק כבד, אפשר? אני מאמין שגם החסידות הייתה אומרת שלא. וזה פשוט. רוק כבד, זה פשוט. אני חושב, לא יודע. טוב, אני מעלה על דעתי שמה שאמרו שמנגינה אני אקבל תאומה, אם אני אומר, אבל זה לא מנגינה. זה פשוט אלימות. מכניות ואלימות. אז זה לא... אז זה ממש לא. אבל גם בין הקצוות האלה שהזכרנו פה, אז יש מחלוקות. יש פסיקה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. שהוא, שמעתי ממנו פעם שהוא אמר שבח לפח. בח, מי שבקיא בבח, אז יודע שכל הכתיבה של בח זה כתיבה כנסייתית. אפילו התווים נכתבים בצורה של ידיים. כל פנים, כל הכתיבה של בח, בבח זה לאו דווקא בח, זה גם יכול להיות הנדל. לכל פנים, במקום שהכתיבה נכתבה לצורך הכנסייה, כנסייה, כידוע לכל יהודי, זה נצרות. נצרות, כידוע לכל יהודי, זה עבודה זרה. העבודה זרה אצלנו זה מגיל. אז זה לא, זה פשוט. זה לא נחשב אצלנו אומנותי. זה לא טוב. עד כאן שיטת הרב אליהו. יש את שיטת המרם דילולנזנו, שהוא אומר שאפשר, זאת אומרת, הוא דן ביחס לשאלה אם אפשר לקחת מנגינות של גויים ולנגן אותם בבית הכנסת. זה אומר שכן. זאת אומרת, לא את המילים שלהם, אבל את המנגינות, כן. או אולי אני מתבלבל, והוא דווקא אומר לא, אלא מותר לנגן לאדם הפרטי, מותר לו לנגן, אבל בית הכנסת לא. אני עכשיו פתאום חושב שזה מה שהוא אומר. צריך לבדוק. העיקר יש דעות כאלה, אני כבר, אתם רואים שאני כבר לא סגור על זה, אבל זה שיש דעה כזאת, בוודאות. יש דעה שאומרת שמותר לקחת מנגינות של מנגינות של גויים ולנגן אותם בבית הכנסת, ויש כאלה שאומרים שבית הכנסת לא, אבל לאדם פרטי במקלחת אתה רוצה לשרוק לך את ה... לא יודע מה, משהו של בייטהובן, אדרבה. העיקר דעות מדעות שונות, האם מוזיקה אפשר לקבל מהגויים או לא. מן סתם, מוזיקה טובה. בייטהובן. כדאי לקבל מהגויים. אבל ביחס לספרות, ספרות בעיה. כי ספרות... טוב, יש פה בספר הקדוש הזה, אז יש הרבה ביחס לספרות. אפילו הספרות הישראלית, לא בטוח שאפשר לקבל אותה. כל פנים, איך שהיא נראית בימינו. האם היא ספרות? האם היא ראויה לתואר הזה בכלל? שאלה? כל פנים, לרב יש הרבה מאוד מה להגיד בספרות, ביחס לספרות. בגדול, ספרות, יש פה הגדרה, מה זה ספרות? הרב מגדיר ספרות, עניינה של הספרות, יש לה עניין גדול ועדין, יש לה ספרות. ביחס לספרות אנחנו במיוחד סנסיטיבי, מאוד מאוד, כי זה פשוט נגעת בנו, זו הנקודה שלנו. הספרות זה אנחנו. ועניינה של הספרות זה עניין הגדול והדין יש של הספרות. מהו עניינה הגדול והדין של הספרות? הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. זה התפקיד של הספרות. זו ספרות באמת. כמו שהרב מזכיר פה, אני עכשיו צריכה ללמד לכם גם את זה. עכשיו נלמד את כל הורות. אבל הספרות, הקדמונים היו נקראים סופרים מפני שהיו סופרים אותיות שבתורה. מי אנחנו זוכרים בהיסטוריה שלנו בתור סופר, הסופר? עזרא הסופר. עזרא הסופר. עזרא הוא קונקורנציה למשה רבנו. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אלא שקדמו משה. אז לקבל תואר אמיתי של סופר עברי, סופר יהודי, באמת, באמת, אז זה לא רק אחד שהוא בעל מניפולציות על ניסוחים ומליצות ומטבעות לשון מרגשות. הוא צריך להיות בעל תוכן נשמתי, בעל תוכן אישיותי, בעל רמה מוסרית, בעל רמה קדושתית, בעל רמה ישראלית. ישראליות זה לא לדבר עברית, כי זה גם גוי יכול להיות. ישראליות זה קודם כל תחשוב כמו ישראלי, תרגיש כמו ישראלי, תשמח כמו ישראלי, תחיה חיים ישראלים. ישראלים זה לא מתי שיש לך כובע טמבל, אז זה מה שעושה אותך לישראלי. לא. ישראלי זה מי שמכיר מה זה עם ישראל. עם ישראל זה לא... כל הבוחרים בימינו פה בארץ ישראל. זה לא. עם ישראל זה מה שנאמן למסורת הרוח של עם ישראל בכללות דורותיו. ואם הנושא הזה הוא נושא עמום אצלך, מהי התרבות הישראלית של כללות דורות האומה? אתה לא כל כך ישראלי, למרות שאתה יכול לתת לך את הנימבוס הזה בנפח גדול מאוד וגם לקבל פרס ישראל. זה לא... האמת לא משתנה בגלל זה. זה מודה, תחלוף. עם ישראל הוא לא חולף, הוא עם האמת. ובמסגרת זאת, הספרות, יש ספרות ישראלית, והיא ראויה, ויש ספרות גויית בשפה עברית. ספרות לא ראויה, לא ראויה. לכל פנים יש לנו זהירות, אדרבה. וזו הדרך הכל כך מסוכנת שבה נטישות זרות מדי חודרות אל עולם הרוח הישראלי ומהפכות לו לרועץ, מטשטשות את זהותו, את ערכיו, את צורת חשיבתו האוטונומית, העצמית, את ממילא יוצרת דיסוננס וקונפליקט בין עומק נפשו של האדם ובין סגנון התנהגותו החיצונית, והבן אדם הוא נושא בקרבו את מהומת החיים האישית, וממילא כי הוא אדם משפחתי אז זוג שנושא איתו את מהומת החיים הזוגית, ושזה משפחה שמתחברת לחברה אז זה הופך להיות מהומת החיים החברתי ומהומת החיים הלאומית. והמציאות הזאת הולכת ומתבטאת בכך שבסיכומו של דבר העם לא סגור על עצמו אם הוא רוצה להתקיים או לא רוצה להתקיים, אולי דווקא החזון שלו זה דווקא להקים פה שתי מדינות, שתי עמים. זה לא החזון שלנו? כן, עושה רושם שזה מה שהפך להיות החזון שלנו. מי הוביל לטירוף הזה? מי הוביל לטירוף הזה? טשטוש הזהות העצמית. זה ששכחנו מה החלומות שלנו, על מה עם ישראל חי, על מה ישראל, עם ישראל מת, מה זה ישראליות של כל דורות האומה. החזון היה שיהיה פה גוי אחד בארץ, אתה אחד ושמך אחד, ומי קיימך ישראל גוי אחד בארץ. אני רק מעלה את ההערה המעציבה הזאת כדי להבין שספרות זה עניין בעייתי. אז כן, עניין בעייתי, אבל הרב, בכל זאת אני לא אתאפק. זה לא טוב לשים, אורות תרית תמיד צריך להיות במקום, בחדר שמעבירים שם שיעור, אבל אולי לא על השולחן, כי אחרת. אז כל השיעור היא רק זה. באמת סגרנו את השיעור על אורות היום. אז אני קורא לכם כבר עוד פסקה. זה נוגע גם כן לספרות וביחס לאומות העולם. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש ובממשלה, בנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספרויותיהם. התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב והתחום ארוך הוא. י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו. יוצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אקרא לכם עוד פעם את תחילת הפסקה הזאת. כשכוח ישראל, כי אני יודע מה כתוב פה, אבל מי שזה הספר לא מולו, ושומע את זה גם הפעם הראשונה, אז קשה להבין. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה, מילים אחרות, אני אנסה להגיד את זה בעל פה, יהיה פשוט יותר. כשהשכינה מהירה בישראל, השכינה, כוח החיים העצמי של עם ישראל, כוח החיים האלוקי, חי בישראל. כשחזרה השכינה לציון, או שלא יצאה השכינה מציון, כשעם ישראל הוא נמצא במלוא עוצמתו, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, מה עם הענפיו המעשיים של עם ישראל כשנשמתו מאירה בקרבו? זה ענפיו המעשיים, הם מופיעים במקדש, יש מקדש, ממשלה, יש ממשלה, יש נבואה, יש מלכות, יש חוכמה, מקדש, מלכות, נבואה, סנהדרין, כל אלה הם הענפים המעשיים של נשמת האומה, של השכינה. אלה הם סימנים לכך שהשכינה מהירה בישראל, שישנה קדושה, ייחוד, ברכה, אלה מושגים קבליים. אז כשזהו המצב, ההתרחבות לצד החול, מה זה התרחבות לצד החול? למשל, עינוגי החושים, החושים הרוחניים, יש חושים רוחניים ויש חושים גשמיים. אז התרחבות לצד החול ולעינוגי החושים הרוחניים ואפילו הגשמיים, ההתרחבות לצד החול להצצה חדירית, חודרת ופנימית לתוך חייהם של המון עמים, לא להיות שרי אופקים, אלא להיות רחבי אופקים, אוניברסליים, להכיר את התרבויות השונות בכל רחבי העולם, להציץ ולהכיר את זה מבפנים, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים רבים, שונים, להכיר את מפעליהם, להכיר את ספרויותיהם, ובכלל התגברות עוז החיים הטבעיים, החיים בעוצמתם הטבעית. כל אלה טובים הם, זה טוב. מתי שהשכינה מהירה בישראל, זה טוב. ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. כדוגמה בולטת, אני חושב שהזכרנו אותה, ואם לא, אני חושב אצלי אותה. והיה כי תבוא אל הארץ, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, סון תשים עליך מלך, אשר יבחר השם לוקח בו, מקרב אחרת תשים עליך מלך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי אשר לא אחריך הוא. אבל התורה מדברת על זה שאתה תתעורר לבקש לעצמך משטר מלוכני, כי אתה תסתכל על כל הגויים אשר סביבותיי. אז כן, מתי שאתה תבוא אל הארץ וירישת וישבת בה, תירשת הארץ, תחיל עליה את הריבונות, ואם לא אהב, תתיישב בה, לא תניחה ליד, ביד זולתנו מן האומות ולשממה, תהיה קשור פה לארץ במלוא עוצמתך, עוצמת החיים האותנטית שלך תופיע בקרבך, כי החיים פה זה רק... החיים של עם ישראל הכלליים זה רק שהם קשורים לארץ. ואז תתעורר, בואו נארגן את עצמנו פה מבחינה ממלכתית. ושים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זה הזמן להסתכל וגם ללמוד מהם. טוב מאוד ללמוד מהם את הדברים הטובים. למשל שיהיה מלך, זה טוב שיש מלך. טוב. אם אתה רואה כמה זה מועיל בגויים אשר סביבותיך, אז תתעורר לזה, אז תעשה את זה. כמובן, אשר תשים אליך מלך אשר יבחר השם לא יחבו. אבל ההתעוררות למלך זה ככל הגויים אשר סביבותיי. כי ההתגברות עוז החיים הטבעיים מתוך מבטים, הצצות למפעלים וספרויות של החיים של המון עמים ולאומים שונים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא יודבט מיל כמחנה ישראל כולו הכופל באמת, המתמצאת באמת את כל העולם באיכותו, יוצא בגולות עמים למספר בני ישראל. ב-70 נפש ירדו אבותיך למצרים, מה? 70 נפשות הם אלה שמרקמים את התשתית היסודית של 70 אומות העולם. אבל מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב, הסיגוף, הכדרות והפחדנות. כן, גם פחתנות אישית שבסוף היהודי מפחד מהכלב השחור ושל הפריט, וגם פחדנות רוחנית, תיזהר, כל דבר ישפיע עליך, מסכן אותך. אבל זה צודק, זה צודק, כי צריך להציל את העיקר. ותבחר או את חיצוניות החיים או את חוכמתם הפנימית, או את הקדושה הפנימית. ומי שלוטש עיניים לחוץ, הוא מאבד את התום והתואר והקודש והשכל הרוחני, הפנימי, את המידה הקדושה של העולם הזה, ויתרת על העולם הבא. זה לא הולך ביחד. ככה זה בזמן הגלות. וזה מזיק. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים. זה לא רק משפיע מבחינה נפשית, זה גם משפיע מבחינה רוחנית. מלכה ושריה בגויים, גם אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. זה משפיע על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כל זה, זה נלקה כתוצאה מהצורך להרים חומות ולהסתגר בגטאות. צורך קיומי. עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא בכוח, הרחיבי מקום אוהלך, ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, הריחי מטרייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גוי מירש, וערים נשמות יושיבו, והתחום של 2,000 אמה קצר, מחנה ישראל לפעמים הוא מוגדר כ-י"ב מיל, ולפעמים הוא מוגדר כ-2,000 אמה, אתם יודעים, נפקמי לתחום שבת, אסור ללכת 2,000 אמה, כי תחום מחנה ישראל, אבל לפעמים הוא נחשב י"ב מיל. אז במדבר הוא היה י"ב מיל, אבל שם זה היה, כשהיה משה ואהרון וכהנה וענן השם עליהם יומם, אז ההתרחבות היא גדולה. ויש, והמחנה מצטמצם ל-2,000 אמה. אבל יש והמחנה מתרחב, הרחיב ממקומו הלך ופרזות תשב ירושלים, והתחום של 2,000 אמה הקצר הולך ומתרחב, כי מידת ישועתן של ישראל שהולכת באורה, אבל כמעה כמעה. כידוע, משלבי המעבר זה התקופות הכי מסוכנות, כי כבר מתעוררת התביעה האמיתית לגדלות ולה, אבל הנפשות, איך הרב קורא להם לדור, בנשמה יש שם ענקיות, הכל, ובפועל לא כלום. והפער המזעזע הזה שבין הפוטנציאל של הדור ובין המימוש של הכוחות הרוחניים והמוסריים הוא מאוד 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 מסוכן, ובין השמשות בשלבי מעבר זה זמן שהצללים הם גדולים, ואתם יודעים, איש קטן בזמן שקיעה גם בזמן זריחה, אז איש קטן מטיל צל גדול. אז צריך זהירות מהצללים. עד אשר יפוח היום ונעשו הצללים, אל לכלי אל הר המור ואל גבעת הלבונה.